כתוב בתורה, והיה שמע תשמע בכל אדוני אלוהיך, והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו. כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאיך. מעשה את ידו של רבנו הארי כתב בשער הכוונות. טוב לומר את הפסוק הזה כל יום אחר תפילת שחרית, אגב, אני משבח. לכן תראו, יש סידורים שהדפיסו את הפסוק הזה בסופו. כולם כנראה שאדם מצליח, לא יקרה לו שום חודי ושום תקלה. אז הגמרא שואלת, ויאמר אם שמוע תשמע, כמובן, שמוע תשמע, תשמע צריך ללמוד את התורה. למה כתוב כפול שמוע תשמע? שמע אתה ישר, תשמע עוד פעם חדש. אפילו שאני שמעתי פעם את הפירוש הזה, אני חוזר ושומע, כי אין נדרש ולא חידוש. שמעת אי פעם את אותה הלכה, היום אתה תשמע אותה יותר טוב, תמצא עוד איזה נקודה שלא שמעת. לכן כתוב שמוע תשמע, אפילו ששמע, שמוע תשמע. מה שואלת, מה זה והישר ועיניו תעשה? מה יש לעשות ישר? מה ישר בעיניו של הקדוש ברוך הוא? מה אומר הדבר נורא? זה מסע ומתן באמונה. וישר בעיני תעשה. מה אני עושה ישר בעיני הקדוש ברוך הוא? שאני אזהר שהמסע ומתן שאני עושה, מסע ומתן היום גם זו מסע ומתן צדפוי, זה עושה את זה. מסע ומתן יש לרכישת איזה פנק, מסע ומתן להקים קואליציה, מסע ומתן לרכוש את החניון. לא זה, מסע ומתן פירושו קנייה מחירה. זה נקרא מסע ומתן. מסחר. שהמסחר, העסקים ירחו באמונם, יהיה אמת, יהיה יושר. ראומר מלמד שכל מי שעוסק במסע ומתן באמונה, כאילו קיים את כל התורה כולה. עושה את זה בדיוק מה זה? בן אדם יבוא לגן העדן, תארו לכם, הוא היה סוחר רגיל בגבעתיים, בחולון, בבת ים, תל אביב, הוא עבד כל הזמן, שמר מצוות, הוא היה ישר. תבוא למעלה, ולידו תכניסו אותו שם לאיזה אולם עליו, כולו נוצא איזה יעלומים, איזה אורות, מלאכים קוראים לפניו, שאו שעלים משכן להינסו פתחי עולם. מה זה פה? עושה איזה בית מדרש גדול. מה זה בית מדרש הזה? כל הרבנים, כלומר, שיבה של רבי שמעון, שיבה של רבי מאיר, הנה משה רבנו, הנה האדם הראשון. מה זה? זה יצא כל הסכול, ספרי התורה, כולם כאן יש ספרים, ראשונים, אחרונים. אני לא יודע בכלל שיש ספרים כאלה, דעה, יש פה אולי טעות, מי אפשר לדבר, פה יש פה מודיעין או לשכה לקניות הציבור, מי זה פה? נגיד להם טעות, אני לא למדתי תורה, רבותיי, אני עשיתי מצוות, אני מזוזה שמרתי, תפילין, שבת השתדלתי לשמור, כשר, אכלתי, להתפלל, אמנים, אמרתי, קדישים, אבל תורה לא למדתי. ובגלל לא, אתה עסקת במסע ומתן באמונה. מסע ומתן באמונה כאילו קיים את כל התורה כולה. זה מעלה זאת. והאמת רבותיי, זה מבחן קשה מאוד מאוד. כך היינו שומעים מהזקנים של הדור שעבר. היו אוהבים לקיים מצוות. מה זה לקיים מצוות? מחפשים עוד איזה מצווה נדירה שהבן אדם לא קיים איזה פעם. יש תרי"ג מצוות בתורה, ואנחנו לומדים לצערנו הרב שבליל שבועות, הזמן קצר, אז קוראים מצוות תרי"ג רגיעה, מצוות מילה, מצוות שילוח הקן, מצוות פדיון המים, קוראים מצוות, תרי"ג מצוות, צריך להספיק לקרוא את זה. אבל צריך פעם לשבת לקרוא, לראות שאדם ייקח יעשה V ו-X, איזה הוא מקיים, איזה הוא לא מקיים, איזה הוא מכיר, איזה הוא לא מכיר. שמון מצוות עשה שהן בהישג יד, ואנחנו לא מקיימים אותן. אם אתה עמדת בקצה רחוב ומישהו שאל אותך איפה כתובת פלונית, ענית לו, קיימת מצוות עשה מהתורה, גמילות חסד. גמילות חסד זה אם אתה נותן עצה למישהו, זה אם אתה משיב תשובה למישהו, אם אתה עוזר לאדם שהוא בצרה ואתה מדבר איתו מילה הטובה, אתה עושה איזה מצווה גדולה. מה זה גמילות חסדים? מישהו מבקש להשלים עניין, אפילו רק קדיש, נכנסת רגע, ענית לו קדיש, קיימת מצוות גמילות חסד. ומה זה חסד? חסד זה דבר גדול, אמרתי עולם חסד ייבנה. זה מצווה גדולה. עכשיו, מסע ומתן באמונה, היו הזקנים יוצאים לפעמים מבית המדרש, אחרי כמה ימים שלא יצאו משם, לומדים, 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 יוצאים, רואים את הסוחר שמוכר בננות, והרוע היה מוכר חוטי, אם פעם היו מוכרים ככה בשעות איזה סקית, מגלגלים את זה, דפים של מחברת לילדים כבר מראו אותם מקדימה או מאחורה, מגלגלים את זה, ממלאים, זה עשרה גוש, זה חמישה גוש, קטן, גדול, עשית, אחרי מעדר. היו אומרים להם, אני רוצה, תמכור לי את החנות שלך. מה רב, אני רוצה למכור את החנות. אני אומר, אכפת לך, תמכור לי, זה גם עד 10 דקות, אני קונה את החנות שלך. אני מקנה לך, יש לך עולם הבא. אבל מה אתה מקנה ממני? אתה רק צוחק עליי, אתה כל היום לומד תורה, אתה יושב ועוסק בתורה, אתה יודע את כל התורה בעל פה. אתה ספר תורה מהלך. אבל לא, אתה עושה לי תורה. מוציא הרב מהכיס כמה אצבע, 5 לירות, 10, כיפה נזכן איזה משכורת אחרי כמה חודשים שלא שילמו. נותן לו, אומר לו, אני זה על החשבון. זה על החשבון. החנות קרה לי 100 לירות בחנות, אז כמה היה עולה חנות. זה על החשבון. ותוקח מטפחת, המטפחת הזה זה קניין, כמו שעושים לחתן. ומה שהחתן מסכן כמו סל הטבח, מובילים אותו בחופה, מה שאומרים לו הוא עושה. צריך להגיד לו, החתן אתה כעת נותן ותוקח את המטפחת, המתחייך כל מה שכתוב בכתובה ברגע, לכל החיים. זה מוכרת לו את החנות, לפי הדין תורה זה תופס. ואז הרב אומר לו, תקשה לי לעמוד יד המשקל. מה? הרב יעמוד יד המשקל, אני ש... לא, זה חנות שלי עכשיו. ואז עומד הרבה איזה קונה, הוא רוצה 2 קילו עגבניות, 1.5 קילו מלפפונים, ו2 פטטה, וזה הרב שוקל לו, עושה שיהיה משקל בסדר, מקבל כסף, עודף, עושה חשבון, מקיים כמה מצוות עושה. יש מצוות עושה, מסע ומתן באמונה, מי שמוכר מסע, כעת למדנו, קנית מחרת איזה חפץ באמונה, זה מקיים כל התורה כולה. אחר כך יש מצוות מוזני צדק, אבני צדק. אפת צדק ואין צדק יהיה לך. מצווה לא תעשה, לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ובמשורה. מצווה שלא תגנוב, מצווה שלא תגזול, מצווה שלא תשקרו. כל זה נקיים, כי הוא אחר לא, בדיוק מה שצריך. צריך כמה מצוות תעשה אדם יכול לקיים. אנחנו מחכים שופר, פעם בשנה יגיע מצוות שופר. מצוות צוקה, פעם בשנה, לולב, אתרוג. כאן כל רגע ורגע בן אדם מקיים מצוות עשה. מה זה מסע ומתן באמונה? מה מובא עוד להבין מה זה מסע ומתן באמונה? שמואל, שמואל שכתוב בגמרא, זה שמואל ראש האמוראים. למדנו, היה רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, היו לו צוות של תלמידים, תלמידים נפלאים שמעשיהם הישמרו על חלק התורה שלא תשכח. הם השלשלת של התורה שעברה מדור דור. היה הגיע רבי יהודה הנשיא, שהוא היה מחבר המשניות, סך הכל חי 65 שנה. אחריו היו לו צוות של תלמידים, בראשם היה בנו, בשמעון, היה שם רבי חנינא בנו, היו לו 4 בנים שהם למדו תורה. אחד היה נשיא אחריו, אחד ראש ישיבה, היה רבי לוי, רבי אפס, רב, ראש האמוראים, שמואל, ראש האמוראים, רבי שמואל, שני חברים היו, רבי יוחנן, רבי יוחנן, לא רבי יוחנן בן זכאי, הוא היה תנא, הרבה דורות לפני כן, זה תלמיד שגידל רבי יוחנן בן זכאי. כעת זה רבי יוחנן סתם, רבי יוחנן, זה תלמידו של רבנו הקדוש. אלא היו קבוצת תלמידים של רבי יהודה הנשיא. ביניהם היה שמואל, שמואל היה פיקח גדול, חכם גדול, בקיא בכל החוכמות שבעולם, היה בקיא בשפות, היה בקיא בכינוני מלכות, כל מיני ענייני המלך, היה יועץ למלכים. היה בקיא מספר אחד במהלך הכוכבים, השמש והירח, והיה אומר, נהירים לי שבילי דרכיעה כשבילי לנהרדעה. הוא היה רב של העיר נהרדעה. הוא שם ראש הישיבה, והוא הרב של העיר. היה בקיא בכוכבים, מהלך הכוכבים כולם, כמו שהוא מכיר את הסמטאות של הרחוב של, של העיר שלו. אותו שמואל היה גאון עצום היה בתורה, זה רופא גדול. רופא גדול, מראה מובן שהוא נסע לבבל בהתחלה. הגיע לשם, קיבלו אותו בכבוד גדול, עשו אותו בשישי. היה ראש כל הרבנים בבבל. בבבל, אז היה יהודים, למעלה ממיליון איש, יהודים, כולם שומרי תורה ומצוות, והוא המנהיג היחיד שמנהיג את כולם. כל מה שהוא אומר, הכל שומעים, הפיל יישב כל דבר. והמעשה הידוע, כאשר רב עלה לבבל, אחרי שהתמעטו פה הישיבות, אז נסע לבבל. מה זה נסע, מסכן, הלך ברגל. Sapete, dai Rasha da Yom, Asai di Ardella, anche parlare di Ardella, di Samaritia, anzi di Chiave, lo pensa, e poi Rasha da Yom, Samaritia, lo dice voi. Ma la tua su di Chiave San, la Marie Corra, Azmarin, Sapatet Marin, Akat Marin, perché da Roche va, Savalba Meai, הרי הנהר, למדנו בעבר, הנהר עלה, המים לקראתו, לכסות אותו, כל רגע היה צריך להתפנות. ואז שמואל היה יושב ולומד, רואה את הנהר, נאמר, עכורים וקופצים, אמר רב, הגיע, ולכבודו המים קרה, ידע כבר. ואז יצא לקראתו, הכימים אותו לבב הביתה, ונתן לו סמנים, כל מיני עשבים, קטש לו, הוא היה רופא מומחה, ונתן לו לשתות, וריפא אותו. ואחר כך ישבו ללמוד יחד. שמואל היה דואג בגמרא נגד ספסרים, הוא היה כל היום לוחם נגד הספסרים. הוא יושב בישיבה ולומד תורה ומלמד תורה, והיה יודע בדיוק מי קנה ספורה וכמה קנה ולמה קנה, ואם הוא צריך את זה או צריך לאגור מזון כדי למכור אחר כך. אז היו אנשים שהיו קונים בשעת הזאת עוד סופגים, זה כמו עם המניות בבורסה, הוא קונה, 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 אז יש רק קונים, אלא עלות השער. הארץ שומר את זה אצלו, שהשער נהיה הכי גבוה כבר, שאי אפשר להיות עוד יותר גבוה, מתחיל להוציא החוצה, כדי למכור פי כמה. זה היה עושה שמואל, שמואל היה יוצא, חוזר חרם, נגד כל מי שספסר ומנצל, שאסור לקנות ממנו. זה היה עושה שמואל. גמרא אומרת, כשהיו כאלה שהיו מוכרים תבואה בזמן היוקר, ומחכים שאחר כך הוא היה מה עושה שמואל, היה רואה שהתבואה יקרה, הוא היה אצלו, היה מחסנים שלו, היה הולך לכל מיני אנשים ששומעים לו, איך שהיה רואה שיש יוקר, אני אומר להם, אתם רוצים להרוויח, תמכרו עכשיו שיהיה בזול, אמרו יהיה בזול, אני מבטיח לכם נראיתם ברכה, שנה הבאה תרוויחו כפול, וכך היו עושים. היה מצווה למכור תבואה בשעת היוקר, כדי להוריד את המחירים. זה היה רואה מחירים גבוהים, מיד היה... היה מעשה בזמנם, היו דואגים, לערב פסח, כל אחד, כל הקדרות, היו הקדרות, היו עושים אותם מחרס. סירים, במקום לקנות, היום קונים סיר, שהתקיים 200 שנה, לדם, על חלב, אז היה סיר רק לשנה המחלפים. היו עושים הכל מחרס, חמאה. וזה יותר אוכל טעים יותר, מבושל יותר, ובריא יותר. מסיקים עצים יחדים, גם בהגדלה של החרס, אוכל מתפשט, טוב, מה? בערב פסח היו זורקים את הסירים הישנים, קונים סירים חדשים לפסח, מתניעים את הסירים של פסח הצידה, מוצאי הפסח היו הולכים לקנות סירים חדשים לחול, בשנה, לכל השנה. מה היו עושים מוכרי הסירים? תהנו משתי פרוטות כל סיר. גם לבר שתי פרוטות, זה לא עכשיו כלום. שומע איזה שמואל? אמר לו אבוי, אלה מנצלים את עם ישראל, מנצלים את החג ומעלים מחירים כדי שאנשים, מלא אנשים קונים, כי זה פסח לא משתמשים בסירים של החמץ. הלך למוכרי סחורה, אמר להם מוכרי הסירים, תשמעו, אם אתם מורידים את המחיר כמו שהיה לפני שבועיים, טוב, אם לא, אני מכריז שכל מי שיש לו סירים ישנים, מותר להשתמש בהם. אני אתיר את הסירים של החרס להשתמש בפסח. שמעו איזה דיברו. ויקנו מהם, הם עשידו יותר גרוע. תמיד את הרמיים, מה זה צריך לעשות? שהפשע לא ישתלם לקנוס אותו. כי אם אתה רק מונע ממנו את הרמה, הוא בלי המשיך לנסות לרמות. מה צריך לעשות? לקנוס אותו. עשה להם את השמואל, וככה, ככה היה מוריד את ה... אבל יש מעשה נורא בגמרא, במסכת ברכות, נורא מגיעה במסכת ברכות, דף י"ח, תזכרו את זה, סימן חי. תפחל שם יש מעשה ששמואל הלך לגן עדן וחזר. ברכות זה הסימן, ברכות תפחל. הלך, מה היה הסיפור? לא סתם הוא החליט ללכת לגן עדן. אביו של שמואל היה איש ציבור מפורסם, תמיד חכם גדול וגם איש ציבור. לא שימש ברבנות, אבל היה איש גדול מאוד. שמו הפרטי היה אבא. איך קראו לו אבא? תמיד שאמרו אבא, ידעו מי זה איש. זה אביו של שמואל. הוא היה איש נאמן מאוד. אנשים שעליהם כספים פחדים, פעמים יש אחד מחדים מהאישה, יש אחד מחדים מהילדים, אחד מחדים, הם שמים את זה. והוא היה שותה כלום מכדי שום סוד, היה לו כספים הרבה, הוא יודע בדיוק כסף של מי ואיפה הוא מחובב ואיך מוצנע, וכנבים לא יבואו אף אחד להעיז לגוע בכסף פיקדון. זה פיקדון שומר חינם, זה נקרא שומר חינם, היה שומר את הכספים אצלו. היה כמה אנשים שנפטרו, אז היתומים עוד לא יודעים, יש את הכסף אצלו, אז הוא שלח להודיע ליתומים שיש את הכסף. בינתיים מה קרה? אירע מה שאירע, נפטר אביו של שמואל, שאצלו מופקד הכסף. והוא לא סיפר אף אחד, וגם בנו לא יודע מזה, שמואל לא יודע. באו היתומים אצל שמואל, אמרו, תגיד, ידוע לך, אבא שלנו שם אצל אבא שלך כסף? אני לא יודע כלום, אני לא ציבה אותי, אני לא מכיר. והתחיל לחפש בבית, הוא לא רוצה, אין. לא בארונות, לא תחת המיטות, לא המזרונים, שום דבר. יום אחד עולה שמואל בדרך, שמע בשוק ששני אנשים אומרים, אחד לשני, אתה רואה את שמואל, זה היינו אכיל הכספה דיית מה, זה האיש הזה שאוכל את הכסף של היתומים. אמר, אם ככה אומרים עליי ואומרים על אבא שלי, אלא טוב, צריכים לעשות פתרון. מה עושה פתרון? אומרת הגמרא, הלך ושמואל יודע כל מיני עניינים. יום אחד, אבא של הבית לא אמר לאף אחד כלום, הלך לאן? הלך לשערי גן עדן. אז היא הייתה חצר מוות, אומרת הגמרא, הלך לבית הקברות, ושם דיבר עם שר, יש שר של בית הקברות, שמו דומה. לולא השם עזרת צדיק, כמעט שכנה דומה נפשי, דומה זה שר של גיהנם, שר של בית הקברות, שמואל מכיר אותו, עיוור אליו. רב, לא, אני רוצה שתיקח אותי לגן עדן, מה אתה רוצה? אני צריך לדבר עם אבא שלי. אומר, מה צריך, אני צריך, גם הוא פחד דומה ממנו, אם יגיש עליו תלונה למעלה, יעיף הוא עושה את דומה על המקום. פחד. נתנו להיכנס, הוא בא לשאול אותו, לשאול אותו מה, הוא לא עמד לו. נכנס לתוך גן עדן, חש שם את כל האנשים שנפטרו, מכיר אותם, שהילד, צעיר, עכשיו, מזמן קרוב ומזמן רחוק, רואה. תשבים שורות שורות, הסתכל, 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 מצא את אביו איפה יושב. אז בא איזה מלאך, אמר לו, לא טוב להיכנס פה, אנשים חיים לא נכנסים בין המתים, זה לא טוב, חכה. אז הוא חיכה, גם רוצה לדבר עם אביו לבד. אביו קם, ראה אותו, קם, יצא החוצה. דיבר איתו שם, יש כניסה. אמר לו, מה העניין? אמר לו, תראה אבא, אתה הלכת בעולמך, זה אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש, הגיע הזמן. אבל יש בעיה, יש כספים של יתומים, אם זה לא כסף של יתומים, לא הבעיה. שהפקידו אתך, אמר לו, אמת. אמר לו, מה אני עושה? מה תשמע? לך מתחת לבית, יש שם מחסן, מרתף. המרתף הזה שם יש רחיים. הפעם היה בכל בית רחיים. כמו שהיום יש מיקסר, אין המיקסר הזה, זה כל שבועיים מתקלקל, וכל שנה שנתיים צריך להחליף. יש רחיים, רחיים חייב 10 דורות מהצבא של הצבא, שאף פעם לא מתקלקל. רחיים אבנים גדולות. מה שאתה רוצה, אתה תוכן שם. אין רחיים. ואז אמר לו, מתחת לרחיים, מתחת לאבן של הרחיים, יש מחבור, שם זה הקעקוע, איפה שהכסף, שם הכסף. זה בנק ישראל, אתם בעולים, זה שם. אמר לו שם, אתה תראה, יש 3 קומות, כסף ב3 קומות. קומה א' זה שלך. קומה ב' באמצע זה של היתומים האלה. קומה ג' זה גם שלך. אבל למה זה? יש לו זמן לשאול אותו שם, אמר, תשמע. קומה א', שאם במקרה הכי 1 למיליון שאיזה גנב יגיע, אז הוא יראה כסף, הוא לא יודע שזה מזוודה כפולה, שזה כמה קומות. הוא גונב מהר, לוקח את החבילה הראשונה שהוא אוהב הולך. אז יגנוב את שלי, שלא יגע בשל העיתונים. ולמטה, למה? תשים קומה הגנבת הכי אחרונה, אמר לו, זה אולי ירקף, האדמה יהיה מים, רטיבות, לחות. לפעמים באים עכברים, יבואו לא יודע מה, אז יהיה שלי. זה מוגן, משני צדדים מוגן, זה באמצע, סנדוויץ'. זה, מה שבאמצע, זה של היתומים. אמר השמואל יצא משם, הלך לביתו מיד, פתח שם את המקום, מצא את כסף, והלך החזיר את זה ליתומים. וכל זה למה? כדי לראות כמה היה שמואל דואג שלא יחס בשלום, אפילו שהוא לא חייב, מה נעשה, לא אצלו התקידו. אבל שלא יהיה לזות שפתיים, שלא יהיה דבר שלא תהוגן, הכל יהיה כמו שצריך.
Rochu, Tru, איזה חסידות יש לו.
אפילו עם גויים אני זרים שלא יהיה רמאות. אפילו עם גוי, תראו איזה מעשה נורא, שלכאורה אין בזה הבדל. זאת אומרת, מצד הדין, אין פה עניין שצריך להקפיד, אבל הם היו מחמירים על עצמם.
מה במסכת חולין מספרת שפעם אחת שמואל נסע בית ספינה.
עברו,
הגיעו לאיזה מדינה עכשיו ללמד תורה. יצאו משם, היה שיטפון, והיו צריכים לחצות את שורת הבתים מהשורה הזאת לשורה השנייה, כמו לחצות כביש. אי אפשר, כמו באשדוד, כמו גם פה בתל אביב, שבוע שעבר היה פה גם ככה, אי אפשר לחצות, צריך להביא סירה. היה בו אחד עם השמו, היה לו סירה בבית, הוציא אותה אלא מתחיל לחצות, לקחת אנשים, קבל מכל אחד תמותה. אז הוא לקה, עמד שם, ותה שמואל עלה לספינה עם המשרת שלו, וחצה, אמר, הרב לא עושה כלום, זה הרב של הרב של היהודים, הוא יודע, זה הרב רופא גדול ועושה הרבה חסדים, אמר, בכבוד, הרב פעלה, לא ייקח ממך כלום, אמר, הרב לעבד, לא, תן לו, הוא לא רוצה שיהיה לו זכות למה שאני לומד תורה, שלא יהיה לו חלק. אז היה לו, מה היה לו לעבד? בדיוק את התרנגולת שנטרפה, הלו השוחט, שהוא שוחט. יש חמישה דברים שיכול על ידי הסכין, אם לא יש עד כהוגן, שהיא תטרף. זה אסור לאכול את זה, מה לעשות עם את זה בגוי שיוכל. אדם הכתוב בתורה, בשר, בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכו אותו, לא טוב, אולי הכלב יותר טוב, אבל כשאין כלב, אנחנו מקלים לתת בגוי. אז אמר, תן את זה לגוי. הוא נתן את זה לגוי, הגוי שמח מאוד. שמח מאוד, אבל מה הגוי חשב שזה תרנגולת כשרה? והרב נותן לו תרנגולת, אמר שמואל לעבד שלו למשרת, תגיד לגוי שזה תרנגולת טרפה. מה אכפת? הרי הוא יבשל את זה, הוא אמר היום יופי יש לי ארוחה, היום לעשות עם המשפחה, מה אכפת לו את זה? כשר או טרף? אומר לו, כשר עולה פי ארבע, היום עוף נגיד כשר עולה 20 שקלים, עוף טרף בקושי 4-5 שקל. כמה אתה מוכר את זה לגוי? 4-5 שקל. עכשיו הגוי חושב שהוא מקבל מתנה של 20 שקלים, שידע שלא יהיה גניבת דעת, זה נקרא גניבת דעת. אמר לו שמואל, אפילו גניבת דעת אני לא רוצה שיהיה, תראה את החסידות, תראה כמה היו נזהרים, משא ומתן באמונה, אפילו עם גוי, לא לרמות. אפילו שמתנדבים זה מותר, אבל עם גוי, מה יש בזה? גניבת דעת עם יהודי, אסור, גניבת דעת שכבר מותרת. אבל בכל זאת, שמואל לא רצה, החמיר על עצמו, לכן אדם לומד מפה כמה שתהיה להם. חברו אמרנו זה רבי יוחנן, הרי הם היו שלושה חברים, רב ושמואל ורבי יוחנן. רבי יוחנן היה מורה, זה שהחזיר בתשובה את רשת הקיש, ונתן לו את אחותו, ועשה אותו גדול הדור. רבי יוחנן היה מורה, מרה אומרת, פעם אחת הלך לאיזה העיר, מרה במסכת, יש ירושלמי במסכת דמיים. ירושלמי אומר שם שפעם אחת רבי יוחנן הלך לאיזה עיר ללמד תורה. אז שמחו מאוד, קיבלו אותו בכבוד גדול. רבי יוחנן היה דורש 12 שעות רצופות, 12 שעות רצופות, הכל עפה, ספרים לא היה להם. ומלמד, ויודע קושיות, פסוקים, דרשות, דקדוקים, גזירה שווה, טעמי סופרים, דקדוקי טעמים, הכל. היה רבי יוחנן מלמד. למחרת אמרו לו, הרב תבוא אלינו בבית המדרש, תראה, יש לנו מלמדים, יש לנו תלמודי תורה, תראה איך מלמדים. אבל בסדר, אני אבוא, אבחן את המלמדים, ראה, הם מלמדים כהוגן. בא למחרת רבי יוחנן, לבקר בתלמוד תורה. היה שם אחד, תמיד חכם פעיר, שהוא היה מלמד את הילדים, מלמד אותם מקרא, פסוקים, לבאר להם את הפסוקים, לבאר את המלאכות, משניות, לבאר אותם להתפלל, לברך. אחרי שעה שעתיים, אומר רבי יוחנן שהמלמד הזה קצת חלש. אבל הדיבור שלו בקושי יוצא. טוב, אפילו אדם היום הכי בריא ידבר שעתיים מתעייף. עם רמקול אפילו. זה בלי רמקול, פעיק עם ילדים צריך הרבה כוח. והוא מלמד חלש קצת עייף. ונראה קצת ככה. גם התנועות שלו קצת כבדות. חיכה רבי יוחנן לצהריים, שואל את המלמד הזה, למה אתה עייף? אתה נראה לי לא בעל כוח, הוא צריך להיות חזק. למד תורה, שישמעו אותך ככה עם מרץ, יכנס לתורה. אמר לו הרב, תסלח לי, אני עושה קצת חסידות, גלה לך, אני יושב בתענית, עושה הרבה ימים בשבוע, בעיקר שני לחמישי, יושב בתענית ליצם, מתענה, עושה גם סיכופים, של לחפר עוונות, של להתפלל על קדוש ברוך הוא, שני ושני. אמר רבי יוחנן, נתן מכה על השולחן, ואמר לו, אתה גזלן! אני גזלן, מי אני גוזל? אני עושה את זה לשם שמיים, אמר לו, לא, זה, עכשיו אני רואה למה אתה עייף, אתה צריך לאכול כל יום חצי פרה, יהיה לך כוח חזק, אתה תלמד, הילדים ישמעו אותך טוב, אתה עושה מלאכת השם, ותדע לך שגם אם היית עובד אצל סתם בעל הבית, והיית צם, ובגלל הצום אתה לא יכול לעבוד טוב, לא יכול למלות את העבודה כמו שצריך, זה גזל. זה יצרה אומר לך לעשות את זה. אם אתה עצמאי או אתה רשות עצמך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל כשאתה שכיר, הוא לוקח אותך פועל בתור שאתה תעבוד כמו שצריך. אתה צם, בגלל זה אם זה תעמיד ציבור, אף אחד לא יכול להגיד כלום. יש חמש תעמיות שאנחנו חייבים לצום בהן. זה עבוד או לא לעבוד, זה לא מעניין אותי. אבל תענית נדבה, תענית שאדם רוצה להתענות, אתה תיזהר, אמר לו זה גזל. כל שכן אתה שאתה עובד את תלמיד של הקדוש ברוך הוא, אתה זכיר של הקדוש ברוך הוא, מי שמלמד ילדים, מי שמלמד תורה את העם, מי המעביד שלו? זה הקדוש ברוך הוא מעביד שלך. מה אתה עושה פה חוכמות? אתה חייב לאכול. הפסיק לו את התענית והאכיל אותו. ומאותו יום אותו מלמד היה נזהר שלא לצום. איזה השקפה הייתה להם. אבל הוא בא מצד של דין של גזל. אבל מה היה עם רבי יוחנן בהמשך? שם הגמרא אומרת, מה היה אחר כך? ויוחנן חזר משם, הוא היה כל מיני בארץ ישראל. כי רבי יוחנן היה לו ש... אז היה אחרי החורבן, רוב מרכזי התורה, כל מרכזי התורה היו בגליל. בטבריה זו הייתה העיר הבירה של כל חכמי ישראל. עוד התנאים היו שם, וגם האמוראים אחריהם. רבי יוחנן היה ראש האמוראים. הוא חיבר שם תלמוד ירושלמי, זה הוא כתב אותו, רבי יוחנן. אחרי כמה זמן רבי יוחנן חוזר לביתו, בטבריה. בדרך עבר שם הגמרא אומרת ליד המקום ששמו קניה. קניה אולי זה מי זה, אבל זה כפר קניה, יש בגליל, מה שמה מבואים בו, תודה. עבר משם, היו שם שודדים, חבורה של שודדים. אז עוד לא היה הסכם אוסלו, היה הסכם אחר. ואמר, באו חבורה של שודדים בעלי קניה, נפלו על רבי יוחנן, עשו להרוג אותו, הוא נתקיף, חזק, אבל באו איזה 30-40 שודדים בבטח. שדדו לו את כל כספו, היה לו גם כן כסף של פקדונות, הרי אז היו מפקידים אצל הרבנים, כל מיני אנשים מפקידים כספים, או מה, שדדו ממנו את הכל, ומסכן שלחו אותו לכם, אפילו את המעיל שעלת לחו, הוא הלך, הגיע לשער, לא הלך הביתה, ישר בא לעירו לבית המדרש. נכנס ישר שם. טוב, אחד מה שהיה שם, התפלל בבוקר, בא ללמוד מי בעץ לו, יש לקיש, איסוף. יודע, רבי יוחנן היה שבוע שלם, נסע לצפון, זה איפה הלך לצפון הרחוק שם, אלא מצורה, וחזר. טוב, אז היה הנהוג, היה איך היה נהוג ללמוד בית המדרש עם רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר את זה משנה. אומר משנה, ואז יש לקיש עומד מכשלו קושיה, מאיפה הראייה, זה אומר לו מפסוק זה לזה, כך לבדו חכמים. אבל הפסוק אחר אומר כך וכך, מתחיל להקשות, ויש ברייתא שסותרת את מה שאמרת, תרץ לו 24 תירוצים. עוד פעם אומר, עוד זה הלכה 12 קושיות, הכל 12 קושיות, 24 קירוצים. זה היה פלפול, זה היה התגוששות, והתלמידים היו מתחדדים, כי בינתיים לומדים עוד דברים. לא אומר, רבי יוחנן אומר, זה משנה, שתקי שאומר קושייה, רבי יוחנן שותק, לא אומר כלום. שיחור זה הלכה, רבי יוחנן שותק. אומר, שתקי שאולי, רבי יוחנן פה במשנה הזאת, לא רוצה לדבר על הנושא הזה. זה היה נושא אחר. היה נגיד הלכות, למד משניות זמן, אמר משניות, שביעית. רבי יוחנן לא מדבר. מסכת שלישית, רבי יוחנן לא אומר כלום. השתקיש עצר, אמר הרב, מה קרה היום שהרב לא משתף פעולה בשיעור, שותק? אמר לו רבי יוחנן, תראה, אתה לא יודע שאני כולי תלוי באיברים. האיברים של האדם צריכים להיות בריאים, נשמרתם מאוד לנשותיכם. כל האיברים תלויים בלב, הלב צריך להיות חזק. אמר לו, אבל הלב במי תלוי? בכיס, בארנק של הכסף. אמר, מה זה מתוק? איברים תלויים בלב, והלב תלוי בכיס. אמר לו, הארנק של הכסף שלי הלך היום. ואני בצער, ואין לי שוב דעת, לכן אני לא יכול ללמוד. זה מפריע לי, כי יש כספים לא שלי. אמר לו, יש לכיס, מי נפע? איפה היית? איפה עבר לכבר? יש לכיס הבין? אמר לו, בעלי כני האלה, בסדר. אותו אמר בסדר, כבר יש לכיס כחץ מקשת, רץ, יצא החוצה, ויקח איזה סוס, רץ, בעיר שם, להגיע לכבר הזה. ראו את השתכיס שלא פחדו ממנו, השתכיס שלא היה פעם תשובה, הוא היה פעם ראש השודדים. היה כנופיה של שודדים, הוא היה מנהיג שלהם. רבי יוחנן החזיר אותו בתשובה, והוא היה השם שלו, מי שהיה שומע את שמו היה מחרם. ראו אותו מרחוק, שלחו שליחים, מה אתה רוצה? אמרתי, לא מתביישים, אתם לקחתם את הכסף של רבי יוחנן, מה אתה חזירו? אם לא, אני עושה מכולם בריכה אחת של דם, אני עושה מכפר קניה. אמרו לו, בסדר, חכה רגע, חכה, סבנות. אין, חכה, אני רוצה לכסף. פה הביאו חצי הכסף. מה שם, רשעים, אין תשובתם שלמה. חצי, הורידו, חצי לכל, אין חצי דיבור לרשתקיש, אבל כאילו נתחלק. אמר להם, אם לא תביאו את הכל תוך דקה, אני עכשיו את כל קניה, שוחט את כולם, עושה את בסדרן, מאכל, עוף השמיים ובהמת הארץ. איפה מיד הביאו לו את הכסף? חזרו. אז רבי יוחנן אמר לו, אתה רואה, למה שאני רואה אם יש גזל של פרוטה, אני מיד נלחם להחזיר, מפני שאדם לא יכול לדעת, הכסף, הכסף שאדם הזיע עליו, נקרא בלשון חז"ל, דמים. התורה גם אומרת, דמים לא. דמים תרתי משמע מה, צריך לומר דם, אלא זה דם כזה ודם כזה, כי הכסף הוא אדום. מטבע צבעו אדום. למה שמו אדום היה אוהב כסף, איפה ראינו? מערת המכפלה שיעקב אבינו בא לקחת אותה, עשה לעשיו ערימה של קרי, כמין קרי, קרי זה ערימה גדולה של מטבעות אדומים. עשיו ראה את האדום הזה והוא השתגע. אמר, תן לי הכסף, לא רוצה מערת המכפלה. חתם לו שם השטר. אז הכסף נקרא אדום. וגם אדם הוא אדום, זה אותו דבר, כי אדם שעובד משקיע את כספו, את נפשו שמה, אומר זה הכסף, נשמתו שמה, החזרת לי את נשמתי, כך אמר רבי יוחנן לרשתקיש. עכשיו, יותר מעניין, לא רק נזהרו מגויים ונזהרו בכל מיני דברים כאלה, נזהרו לא לגרום מכשול למישהו אחר שיגנות. למשל, אם אדם יש לו רכוש, והוא לא שומר את הרכוש כמו שצריך, והוא גורם שבגלל זה יבוא מישהו ויגנוב, הוא שותף לדבר עבירה. למה לא נעשת את הבית שלך? למה אתה לא שומר את הכסף במקום שמור? למה אתה לא נזהר? אתה יודע שיש אנשים גנבים, ויש אנשים שהם חלשים מול היצר. למה אתה נותן להם לחתוך? להיזהר לא לגרום מכשול. ולא רק לא לגרום מכשול, לא לגרום מכשול שמישהו יבוא ויזייף. תראו כמה חמור, יש מעשה בגמרא, מסכת עולם בתרא. סוף המסכת, שם יש פרק שלם במסכת עולם בתרא. כל המסכת שם, כל הפרק מדבר בהלכות זיוף. אני הייתי מציע פעם במשטרה למחלקת זיהוי פלילי, שילכו ללמדו את הפרק הזה, זה 20 דף, איזה הלכות ואיזה פרטים יש שם, פלאי פלאים, כל מיני עניינים של זיוף. אז הגמרא שם אומרת, פעם אחת אביי דיבר בבית המדרש, ואמר, אם מבקשים ממך חתימה, דוגמת חתימה, והרבה פעמים אתה הולך לאיזה מקום, דוגמת חתימה, תיזהר לחתום בראש הדף. אף פעם אל תחתום בסוף הדף. או באמצע. למה? יבוא, זה יפול הדף באיזה ממש מקום. אפילו האיש הזה קשר שעושה איתך. הוא לא ישמור. יבוא מישהו ימלא שם איזה פרט או שניים, ואחר יוציא את החתימה שלך בבית דין. זה חופש. לכן צריך להיזהר. יום אחד, אביי היה הולך בדרך. והנה פגש אותו איזה אחד קצין. משרד האוצר היה. אבל לא, שלום גודל רב, שלום לך, כן, מה שלום הרב? אני לא רואה כל פעם, לא, מי אתה, מה אתה רוצה ממני? אתה לא מכיר אותי? אני ראש המכס, ראש היקף המכס והבלו. מה אתה רוצה נכס? מה אתה רוצה? אני מה יש לי איתך? אני אין לי עסקים ולא יבוא ולא ייצוא, מה אתה רוצה? אמר לו הרב, אנחנו קיבלנו את החוק הזה שאמרת אברי היהודי, שתלמידי חכמים, אם תלמיד חכם למשל נסע וחזר, הביא איתו איזה ציוד אישי שלו, פטור ממכס, בחלקה, לא צריך לשלם. עכשיו אני לא יודע מי תלמיד חכם, מי לא, אתה הרב של העיר, אתה הפוסק, אתה תחתום לי, זה רב, זה לא רב. לפעמים יש אחד שהוא למד, אבל הוא לא תלמיד חכם, זה לא כל אחד שלמד, זה תלמיד חכם. אז אם אתה תגיד לי חתימה, נראה את החתימה שלך, מהאיש הזה, מי שלא יהיה, הוא יעבור ואתה תכתוב, האיש הזה תמיד חכם, מספיק לי שתכתוב שהוא תמיד חכם, חתימה שלך, אני מעביר אותו בלי מכס. לא בסדר, כך צריך לעשות. אתה מחדש לי משהו? אמר לו, אני רוצה את הדוגמת חתימה שלך, שאני אראה אותה כדי שאני אזהה. תראה לי את זה רק, וזה יהיה אצלי, ואז כשיעבור מישהו חתימה, אני אראה את החתימה שלך. לקח אביי פתק, תחיל לחתום בראש הדף, זה הרשע, זה מה עושה? אביי מתחיל לחתום, הוא כאילו מהצד בא לעזור עליהם, מושך את הפתק למעלה. אביי סוחל במטה ומושך למעלה. אביי רואה, אומר לו, בואנה, בואנה, כבר קדמו אותך החכמים, אמרו במצרת ולא יותר כשחותמים, צריך לחתום בראש הדף, אני לא חותם פה. אז שתק, הלך להסתלק בפחנת בשעה, הבין שהוא רצה לצלצל לך, זה ראש המכס, רצה לזייף את החתימה של אביי, לעשות שם איזה דבר. אחרי זה, שהוא בבית הדין, רבה חברו של אביי, הרבה פעמים חכמים היו חותמים על שטרות. עדים, סיטור עדים, יש איזה שטר, מכר, שטר, מתנה, כתובה, גט, כל מיני דברים יש. היה חותמים, צריך שני עדים לפי הלכה. היה, הגיע איזה מסמך לבית הדין, מישהו תובע מהשני כסף, מוציא שטר, חתומים שני עדים. חתומים שני עדים, והייתה שם חתימת רבה, לאיתו חברו רב אהבה. אתם זוכרים שלא שעבר למדנו על רב אדם בר אהבה, זה בנו, רב אהבה אדם, זה הנכד של רב אהבה, חברו של רבה היה, חתומים שניהם על השטר. טוב, רבה מסתכל, קראים הרבה שהיה חכם גדול, לראות אם זה החתימה שלו, מסתכל אומר, זה חתימה שלי, נכון, לידים חתום רב אדם, רב אהבה אדם. אבל יש פה דבר מוזר, אומר רבה. למה? אני חתום מספר אחד, היו חותמים אחד תחת השני. ומתחתי חתום רב אחבר אדם. אני אף פעם לא חותם מעל רב אחבר אדם. תמיד היו החכמים לדברים. אם יש אחד מבוגר יותר, נותנים קודם למבוגר לחתום, ואחר כך השני חותם. למה? הגמרא אומרת את זה, לפעמים מגיעים שטרות לבית הדין, יש חתימה אחת בלבד. ומאיפה החתימה בשורה השנייה? בשורה הראשונה ריקה. כלומר, שואלת איך זה יכול להיות, אבל אולי זה מזויף. הוא אומר, לא, זה לא מזויף. מה שקורה, שני רבנים עומדים באיזה, למשל, בשעה תפופה. ואז נותנים לחתום, נותנים לחתום לצעיר יותר. מה הצעיר הזה אם הוא פיקח? הוא לא יחתום למעלה, זה לא יפה. הוא יודע שיש פה רב יותר מבוגר ממנו צריך לחתום. מה הוא עושה? חותם למטה, ומשאיר את המקום למעלה, לכבוד הרב אני יותר מבוגר. כמה הוא אומר? הרחה שבק, למה תקשיש מיני. הכוונה, השאיר מקום לזה שקשיש יותר מבוגר ממנו שיחתום למעלה. רבה אף פעם לא היה חותם לפני רבחה. אמר, בטח יש פה זיוף. איך יכול להיות? אני חתמתי ראשון ורבחה שני, אני אף פעם תמיד נזהר. והוא חתם על מאות ואולי אלפים של מסמכים, זוכר. יודע שהוא לא חותם. אמר תסו, קרא לשוטרים שלו, היה לו בבית הדין שוטרים, תסו את האיש הזה, את האימו עליו, והם אמרו, זה פעם היה סדר. אחד עבריין, אתה רואה את השוט? אבל היום שולח אותו לאיפה? בית הכלא, מבסוט, אוכל שם, השוט זה בית ספר לעבריינים. אבל היה שוט. הביאו לו השוט, אמרו לו, אל תיזהר, כי אם לא תתודה, הנה השוט. אמר, כן, אני זייפתי, זייפתי, זה המסמך הזה מזויף, שני החתימות מזויפות, גם של לבן. מה לא רבה? בסדר, אתה זייפת, שאי זייפת, נגיד שאתה כזה זייפן מעולה, אבל של רבה איך אפשר לזייף? כל החתימה הייתה מסולצלת, ואין שם עוד אחת שהולכת קו ישר, הכל קווים זיגזגים. איך עשית את זה? הוא היה זקן, וידו הייתה מרצצת, שאתה חותם, אני חותם כך. אמרנו, זה די חזייתי, בגללנו. אמר, הלכתי לגשר של הפרט, שם בבבל, של הפרט. והגשר, יש שם חדר, שאנשים עוברים את הגשר מצד לצד, יש באמצע המים, אז זה מעקה. יש שם חבר, והחבר היו מחזיקים. אז כל הזמן החבר הזה נע, מתנדן. הוא הניח את המרפק שלו על החבר, שעה שהיה מתנדן, תבל את הקולמוס בדיו, וחתם, אז ידו הייתה רועדת כמו רבחה ועדה. מדבירה איזה רשע, ההוא גברה, מה אומר, זה מנח ידי הזרנוקה. מה זה זרנוקה? היום קוראים זרנוק של מים, אבל זרנוקה זה חבר ארוך שהוא מתנדן, נקרא זרנוק. הניח ידו על זה, וזה יש. פה למדנו כמה היו נזהרים, אותה שעה מרבה, צריך להיזהר, זה שחותם, שלא יגרום שמישהו אחר יזהה את הפתימה. אחרת הוא הופך להיות, אם הוא גרם, ולא אתה, בכל הזהירות, את נחוצה, חולה, חותם, חותם. תראה עוד מה זה מסע ומתן באמונה. יש בירצות שמעונים על תהילים. בתהילים הכתוב, שר ידברו יש את רעהו, שפת חלקות, בלב ולב ידברו, יחרת השם, תפתח על הכל, לשון מדברת בגלות. זה לא נפתח על השמינית. משיעה השם כגמר חסיד, כיפסו אמונים מבני אדם. מתי אמרו את זה? שנפטר משה רבנו. משיעה השם כגמר חסיד, משה שהיה חסיד הלך מהעולם. כיפסו אמונים מבני אדם, אין אמונה כבר אחד בין איש לחברו. שם ידברו יש את ראו. ואתה אומר, מה זה שם ידברו יש את ראו? מה זה, הם מדברים, מעסקים, אני בא לחנות, רוצה לקרות משהו, שואל יש לך כזה? מה זה שב? מה שב? שב שקר, שב זה שקר, או להיק, שני פירושים יש לשב, או חינם, או שקר, כמו לא תישא את שם השם אלוקיך לשב. מה זה לשב? שתי שבועות נקראות שב, או למשל, הוא נשבע, שעכשיו לילה. מי לא יודע שעכשיו לילה? כולם יודעים שעכשיו לילה. היה יום עכשיו לילה, הוא נשבע עכשיו לילה, זה שבועת שב מקרה, זה חינם, של מה אתה נשבע? זה עבר עבירה. או שב, הפוך, עכשיו לילה והוא נשבע עכשיו יום. זה שבועת שקר, עכשיו פירושו שניים. זאת אומרת, דבר שהוא ברור לעיני כולם, כולם יודעים את זה. שב ידברו יש את ראו, אמרה אומרת, ספר לך סיפור, היה רבי יונתן. רבי יונתן, אחר מפורסם היה. פעם אחת רבי יונתן הלך אצל הרופא, היה לו איזה סבן איזה ניחוש. אמר לו הרופא, הרב, הרפואה שלך שתוכל 30 יום עדשים, תקנה עדשים בשוק, כל יום חופן עדשים אשתך תבשל, תוכל את התברית. אמר רבי יונתן, טוב, עדשים לא היה לו, צריך לקנות. הלך אל השוק וביקש לקנות עדשים. זה היה לו קרוב משפחה שלו בשוק, הוא אף פעם לא הלך לשוק. היה קרוב משפחה בשוק, שהוא מוכר היה כל מיני קודניות, עובד, דוחן, עדשים, שועית, כל מיני דברים. אמר, תגיד, יש בשוק עדשים, אני רוצה לקנות? אמר, כן. אמר, כמה עובד? אז לא קונים במשקל, סק. כשאני מביא הביתה עובד, סוכר, קמח, תמיד, סק, לוקחי סק. אמר לו, נגיד לסק עולה, אמר לו, 50 פרוטות, סק של עדשים. אמר רבי ינאי, בסדר. רבי ינתן, למחרת לקח איתו 50 פרוטות, לקח יותר, לקח 100 פרוטות. אמר לו, נמצא עוד דברים, עוד איזה סק של משהו אחר, נביא הביתה, בהזדמנות הזאת. הלך לשוק, קרובו לא היה. אותו יום הוא זעק כנראה לאיזה מקום, עשה לסחורה, לא היה פשוט, חיכה לו איזה רבע שעה. אבל על הזמן, זה לא נמצא. הלך, היה שם שכן, הרי שם כל השווקים היו פעם, כמו שוקי המזרח. שוק אחד של אותו סוג סחורה, אתה רוצה סחורה אחרת, יש בשוק השני. כל שוק יש שוק של בשר, שוק של עדשים, שוק של בגדים. אז הוא היה בשוק של העדשים. בא שכנו, אמר לו, הרב, מה אתה צריך? הוא לא ירד לפניו. הרב, תמים, לא יודע, כללי מסחר. אמר לו, אני צריך שק עדשים. ושמע, אבל בערב מחפש שק עדשים, בסדר. כמו אחד, היום החליט לקנות, נגיד, לקנות עלייה שישי. אז כבר יודע אם זה עלייה שישי, תוסיף עליו כמה שתוסיף, הוא יקנה את זה בסוף. זה הסוחר עמד עליו, אין לי עדשים. אני, אתה יודע מה, אני אתן לך חיטים. אמר לו הרב, לא, אני צריך עדשים, כי הרופא אמר, זה יכול עדשים. אמר לו, תראה, אני אתן לך חיטים בזול, חיטים יעלה לך 40 פרוטות, 30 פרוטות קצת, תיקח. אמר, צריך עדשים. אמר, אתה צריך לקחת עדשים, תן לי לחשוב רגע. אתה יודע מה, יש לי שק עדשים, אני אביא לך, אתחשב איתך, תן לי 100 פרוטות, זה הולך. אמר לו, רבי, אתה עושה זאת? אם אתה אומר, הוא אין לו, לא אין לי שקרן במאי. בסדר. קח, תן לו 100 פרוטות וקנה את השק, זה הלך הביתה. לך הביתה, בישל, אחרי זה שבוע, פוגש את הקרוב שלו בדרך, אומר לו, אה, לא באת אליי לקנות עדשים, הכנתי לך. אומר, אני הייתי, אתה איחרת, אז למה נחכה את האחרה על הזמן, ניתוב תורה. מה עשית? אומר, למה אמרת לי 50, זה עובר לקרב, אומר, מה? מהשכן שלך, כמה? נאה? מה פתאום, זה לא שווה נאה, 50 ולא גרוש יותר. אמר, לא ככה אמר לי, אין. אמר, איך אמרת לו? אני אומר, את עדשים, אמר לו, זה העניין, אתה היית צריך להגיד לו, אני צריך שק חיטים, והוא היה אומר לך, חיטים אין לי, עדשים יש לי בזול, היה מוכר לך ב-40 עדשים. אז למה עשית ככה? זה ככה זה המסחר, אומר לו, ככה הוא עושה ככה, הפוך. אמר, עכשיו הבנתי מה זה שר ידברו איש את רעבו, שפת חלקות. שהוא הולך למפעל או לחנות לקנות, הוא לא אומר אף פעם מה הוא רוצה לקנות, הוא אומר דבר אחר. הוא לא מתכוון לקנות את זה, הוא לא ידע מה בדיוק הוא מחפש, ששאוליף אותה מהיר. זה הסיבה, אמר, עכשיו ידברו איש את רעבו, לא היה מגלה לו את מה שהיה רוצה. אומר הרבי על אזרו חסידים, רבותיי, רבי אליעזר פאפו, עליו השלום, גאון עצום היה, חיבר ספר פלא יועץ, על אזרו חסידים, גאות, אומר, אני מייעץ בכל מי שנוסע והולך לאיזה עיר אחרת, הוא מתארח באיזה בית, אני צריך לאכול שם, אין לו אוכל, ארוחת ערב, ארוחת בוקר, אומר, לא לאכול אצל אף אחד. תיקח איתך לחם, ואכלו לחם יבש עם גבינה, מה שיש לך תאכל. אומר, אני אגיד לך למה. אם אתה מתארח אצל האיש הזה, והאיש הזה עני, אין לו הרבה אוכל בבית, איך מותר לאכול בסעודה שאינה מספקת בבעליה? אסור. הוא אולי יש לו אוכל בצמצום שלו ושל ילדיו, הוא ייתן לך את האוכל שלו, את הארוחה שלו, אל תאכל. ואם האיש הזה עשיר, תגיד, יש לו, אני מכיר אותו, אני יודע כמה יש לו בבנק, כמה יש לו בגג וכמה במטחים, אני יודע. אמר, לא, נזהר, אולי זה האיש הזה צר עין, צר עין, וכתוב בפסוק לפירוש, אל תלחם את לחם צר עין, שלמה המלך הזהיר, לא לאכול. אומר, תדע, גמרא במסכת סוטה אומרת, מי שאוכל אצל אדם שהוא צר עין, עובר שני לבין מהתורה. אל תלחם לחם צר עין, ואל תתאב למטעמות הפעמיים, אל תפעם ואל תתאב. שני דברים. מרגזת. או אם יש אדם שלחוץ לכסף, והוא מוכרח לקרוא דבר, ואתה יודע שהוא לחוץ, ואתה מוריד לו את המחיר, יש חשש כזה. כי הוא מוכר לך את זה, הוא לא, זה פחות ממחיר הקרן, פחות ממה שזה שווה, כי הוא רוצה להתפתח, הוא צריך כסף. הוא אומר, ככה הם היו נזהרים, צריך לכם היו נזהרים, בדקדוקים כאלה. יש ביתן וזה אליהו. ידוע שהגמרא אומרת שרב אליש למד 30 יום עם אליהו הנביא, ואליהו הנביא לימד אותו, כל יום היה לומד אותו פרק, פרקים, והוא כתב את תנא דבי אליהו. יש תנא דבי אליהו רבה, תנא דבי אליהו זוטה. שם המון תורה, חוכמה ומוסר, הרבה דברים נפלאים. שם בתנא דבי אליהו, אליהו הנביא כתב, אמר את זה, רב אליש. הוא אומר אליהו הנביא, שפעם אחת הייתי הולך בדרך וראיתי יהודי אחד, יהודי הזה היה בוכה, הפסיד את כל כספו. שאלתי אותו למה, הוא ידע שזה אליהו הנביא, סיפר לו את המעשה. היהודי הזה היה סוחר של תמרים, סוחר גדול של תמרים, היה מוכר יחידים ולבסיתונות לכולם. בא אליו יום אחד גוי, תארו לכם מה זה גוי, בא אצל יהודי לקנות ממנו תמרים. אמר לו, תן לי 4 קורים של תמרים. כמה זה קור? קור זה 10 אפה. אפה 3 שאים, שאה 6 קבים, קב 4 לוגים, לוג 6 ביצים. ביצה 58 גרם, קבצה. בקיצור, עשה חשבון, יוצא כל קור, אמרנו זה קור עשרה אפים, צעים, יוצא כל קור בסביבות 250 קילו. הוא ביקש ממנו ארבע קור, זה קרוב לטון, קרוב לערך, נגיד 950 בערך זה יוצא קילו, 950 קילו תמרים ביקש. היהודי הזה אמר לו, בסדר, יש לי במחסן למטה. ירד איתו למחסן, ונהיה ערב חושך, במחסן חשוך, גם היום חשוך. עכשיו נהיה ערב, אז היה חושך, שמע על התא. נרות לא היה, לא פנסים לא היה, לא? אמר לו, בסדר, זה הרבה, ארבעה קורים, זה כמעט טונה של תמרים. אמר לו, אני רוצה לשקוט לך. לא היה לו כלי, היו אז כלי כלים, הכלי הכי גדול שהיה לו זה היה של 5 קילו בערך, שם כתוב חצי שעה, חצי שעה זה בערך 5 קילו. דרך כלל הוא צריך כעת, לפי החשבון, 200 פעם למדוד בכלי, למלא את הכלי ולרוקד לו גם אחד, 200 פעם. טוב, אז הוא התחיל, זה אמר לו, תראה, 200 כאלה אני אמלא לך, זה יצא לך ארבע קור, מה שאתה צריך, אמר לו בסדר. הגוי הזה היה צריך לו קצת שכל, הוא אמר ליהודי, חזה, זה עלך כצריך נחזה, אני סומך עליך. לא בסדר. אמר לו, תראה, עכשיו חושך, אני לא יודע כמה פעמים אתה סופר, ואם אתה ממלא נכון, ואם הכלי בסדר. הקדוש ברוך הוא למעלה, ואתה פה למטה. הקדוש ברוך הוא עד בינינו. אמר לו, היהודי בסדר, היהודי תחיל למדוד. כך. מדד 200 פעם, אבל הוא לא היה נזהר למלא את זה עד הסוף. היהודי הזה עשה חשבון אחר כך, הוא ידע כמה היה לו במחסן. יצא שהיהודי הזה הרוויח ממנו שלוש שעים. שלוש שעים, שעה שישה קבים, זאת אומרת כל שעה זה בערך 8 עד 9 קילו. שלוש פעמים, זאת אומרת בוא נגיד 18 קילו תמרים, לעומת טונה, כמה זה חציק משהו, אחוז ומשהו. אז זה היה כל הסיפור, והיהודי קיבל כסף. והתמרים היו בזול. היהודי קיבל את הכסף, הלך וקנה בכסף הזה שקנקנים של שמן. שמן, והביא, אמר כדי תמכור שמן, שמן היה ביוקר. אז הוא השיג שמן בזול, מזעיר, והביא. הביא לה יש שלו. שם את זה בחנות שלו במחסן, קם בבוקר וראה שנזחת התבקע, אז היה מעורות, היו עושים את הנוזות מעורות, התבקעו הנוזות וכל השמן הלך לעד הזה. בקיצור, לא רק הכסף של השלוש שעים הלך, הכסף של כל הארבע קורים וכל הטונה של התמרים הלך. ספר את זה לליהו, אמר לליהו, ואתה שעה תראה כמה חמור הכסף. אדם שגונב, מגנבה לא ירוויח בסוף. הכסף ילך. זה שהכתוב, הרכידה כותב, אומר, בואו ראה שאפילו הגויים שגינם עתיד להם נענשים על הכסף. מעשה היה אומר הרכידה שאני ראית, שהיה באחת המדינות, שהיה באשכנז, הוא היה שם באחת המדינות, היה גוי אחד שהיה סוחר קרקעות. הוא לא בונה, הוא גוזר קרקעות, אז יש הרבה קרקעות, שבכלל הבן אדם לא בא לשמה ולא יודע מהאדמה, ויש קרקעות שאנשים מתו והשאירו והיורשים בכלל, אף פעם לא ביקרו שם ולא יודעים מה אבא היה לו ומה לא היה לו. היום עם הבנקים זה לא ככה. הרבה אנשים הכניסו כסף בבנקים ולא גילו לאף אחד, מתו, גמרנו, הבנק רק ככה כסף. אז זה, הגוי הזה היה התעסק עם קרקעות, היה לו שדות, היה חורש אותם, מגדל, והיה עושה הרבה כסף. לימים מת הגוי הזה. והיה לו עבד נאמן, משרתו נאמן, הוא המשיך לנהל את העסקים. יום אחד המשרת הזה הביא פועלים בשדה, היה עובד שמה, פתאום ראה את הגוי המת, הולך באמצע השדה. גוי מת כבר מלפני שנה, הולך באמצע השדה. נראה לעבד, אמר לו, הגוי אל תפחד, אני לא אזיק לך. ואתה מדבר איתך. אבל לא תגיד מה אתה רוצה. זה הרב חידה כותב את הסיפור הזה. זה ספר ברית עולם. אומר,
תדע שהוא נמצא איזה צער יש לו שם באותו עולם ואיזה גיהנה דנים אותו. אבל לא אומר, גויים כולם הולכים לגיהנה. הוא אומר, כן, יש גיהנה ויש גיהני גיהנה. הוא נמצא בגיהני גיהני גיהנה. הוא סובל נורא. אומר, מה? אומר, אתה רואה את השדה הזאת שם? היא גזולה והיא שייכת לאדם זה וזה. והיא גזולה. אמר, מה אתה רוצה שאני אעשה? אמר, לך לאשתי ותגיד לה שתחזיר את השדה הזה מיד. כי הוא סובד סבל אמין. אמר לו, לא תאמין לי. תגיד, אז מה, הוא אמר, שאלה, שהוא יסתרף, תגיד, הרי תיקח את השדה, מה אכפת להם? אמר לו, תגיד להם, לזה ולכל בני הכפר, שזה לך האור, שמחר, אתה רואה את העץ הזה? הוא הגיע על העץ הזה. הוא יחכה להם שם. טוב, בשעה פלונית, אמר לו, מחר בבוקר, בשעה זו וזו, תבואו כולכם ותראו. למחרת, הלך הגוי הזה, סיפר, אמרו זה משוגע, חלם חלום, יודע, קיבל איזה התחפל, איזה סוס נגח אותו בראש, קיבל זעזוע מוח. למחרת אמרו, בסדר, אני הולך לראות. הלכו איתו, ראו את הגוי הזה, תלוי שעה שלמה, תלוי על העץ שם. ראו אותו, ולא דיבר שום מילה, לא היה משהו לדבר. החזירו את השדה, למי השקט. אומר, אחילה תראה, אפילו גוי שמדלה עבירות, דרך לא היה לו מנוחה, כמה ציערו אותו שיבוא לכאן להזהיר עניין של גזל. כמה גזל זה דבר חמור, אדם יזהר ולא יבט בידיך מאומה מן אחרת. יש מסופר בעיר וילנה, אחרי בזמן הרוב מוילנה, הוא היה רב של העיר וילנה. אחרי שהוא נפטר, היה במקומו מינו איזה תמיד חכם אחד גדול, שהיה רב העיר, קראו לו הרב משה קרמר. קרמר ביידיש פירושו חלבני. יש לו מקולת שמוכר כל מיני קמח, מלח, סוכר, דבש, וחם. זה נקרא קרנר, בעל חנות מקולת. היום נהיה קו-אופ, זה שם אחר נהיה כבר הייתה. התקדמו, נהיו יותר זה, שמות ככה. פעם היה מקולת, מקולת של השכונה, הכל פעם השכונה, פה יש מקולת גדול, פה של זה. ככה משפחתי כזה. היום הכל נהיה ממסדי, ככה, איזה ענקים, היום דור, הכל ענק, בגדול, לא, אין קטנים היום, הדור שלנו, כולם גדולים. קיצור, זה רב משה קרמר הזה, היה יהודי צדיק וחסיד קדוש. הוא היה רב יושב קולון בישיבה לדמון, אמר, אני רוצה ליהנות מיגיע כפיים, שיתפרנס, וזה עד הפך תוכל לאחר. איך עושים את זה? חשב, אמר, אני צריך לנות מקולת. לכן קראו לו אחר כך אני עושה קרנר, זה לפני שקראו לו קרנר. הלך, פתח חנות מקולת, אשתו, את האיש הצדקת, אמרה לו, אני אהיה פה, ואני אמכור בחנות, אתה תשב את המדרש תלמד. אני יושבת במקולת ומוכרת, רואה היהודי הזה, אחרי חודשיים, שלושה, יש הרבה כסף, אשתו קונה, קונה רעידים, קונה מיטות, קונה בגדים, מחלקת סלקה לעניים בלי סוף. באים עניים בבית, אוכלים, שותים, יופי. אומר, מה זה, מאיפה הוא כל הכסף הזה? מה זה, פתח בנק? מה זה, אומר, תודו? אתה יודע איזה ברכה יש. אמר, בוא נעשה לך, אחד ועוד אחד. אני ככה קונה, ככה מוכרת, ככה עובדת. אמר, רגע, 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 אני חושש מגזל. אמר, איזה גזל? אני נזהרת בפרוטה, אני לפעמים, אנשים חייבים לי, אני מבטרת. אני מעגלת תמיד לטובת הלקוח. מה איזה גזל? אמר, לא, רגע. מה היה לפני שפתחת המקולת? לפני שישה חודשים מה היה? אמר, חנויות אחרות, רגע, אז את גוזלת את הקונים מחנויות אחרות, הם באים לחנות שלך, אני לא רוצה. אמר, לא, ככה זה העולם עובד, אומר, לא מעניין אותי מה שהעולם עובד. אבל מותר לך לפתוח חנות, מותרתי, כדי לחיות, אבל לא כדי לעשות על גבן כסף. מה עושים? מה עושה עכשיו? כמה שעות את עובדת כל יום? 8 שעות בחנות, ואת מוציאה ככה, את החשבון, שעתיים ביום מספיק. אז תפתחי רק שעתיים, מ-8 עד 10 בבוקר. זהו, תעשי לי סלט, מ-8 חנות נסגרת. ואז בשעתיים האלה מספיק לנו שזה יכול לשתות ולבוש ולחיות בכבוד. שאר השעות, התפרנסו שאר החנויות. אני לא רוצה שאחר כך לבדים שמעלה ישאלו אותי, אולי עשתה קונקרציה עם הלקוחות, לקוחות העדיפו אותך לפני מישהו אחר, ואתה גזלת כסף של מישהו אחר, פרנסה פגעת בפרנסה של אחרים, לא רוצה. כמה עשה? אמרנו רבותי שוב, זה לא הלכה, זה חסידות, אבל היו נזהרים.
לא רצו שיבואו עליהם בטענות בעולם ההוא. ראה כמה זה היה זהירות גדולה מאוד. זה עוד מעשה אחד עם הרב חיים מוולוז'ין. הרב חיים מוולוז'ין זה תלמידו של הגאון מבילנה. המעשה נורא היה שם. היה פעם אחת יהודי בחור צעיר שהלך ללמוד תורה בישיבת וולוז'ין. שם ברוסיה שהיו לומדים תורה היו הולכים, פעמים הולכים בדרך שבועיים כדי להגיע לישיבה, נוסעים ברכבות, בסוסים, בעגלות, וזה עד שמגיעים לישיבה. הולכים בישיבה, לא באים הביתה פעם בשנה או פעמיים בשנה, פסח ותשרי, כל הזמן לא נמצאים בבית. אם האבא רוצה לשלוח משהו, איזה בגדים או אוכל או כסף, אם איזה מישהו שולח שנוסע לשם מהר, מביא להם. היה שם בחור אחד שלמד בישיבה. בחור הזה אחרי איזו תקופה פתאום נהיה חולה, סבל בריאות, איזו בעיה, תחור ורידו לו איזה רופא שם, נתן לו משהו לשתות, השתפר המצב, אחרי שבועיים עוד פעם החמיר המצב, לא עלינו, צריך להיות מצב יותר גרוע. הרב קרא לו, אמר לו שילך מהר הביתה, כי בעיר שלו יש שם בית חולים עם רופאים שיתפלו בו, ונשמרתם מאוד לנשות לכם, ושלח איתו חבר שילבה אותו בדרך. טוב, הם נצאו, זה הוקח דרך זמן, עד שהגיע הביתה, ייקח כמה ימים. בדרך לנו באיזה אכסניה. באכסניה האחרונה, לפני שהגיע הביתה, בתחנה האחרונה, היה לו כסף, הוא שילם בבוקר לבעל האכסניה, היה חסר, אולי לא את כל הכסף שהוא צריך לשלם, חסר 7 פרוטות. נפיתו שם, 7 פרוטות. בעל האכסניה אמר, לא משנה, נעזוב, זה רוב הכסף נצטה לי. אמר לו, לא, דין פרוטה כדימנה, אני חייב לך 7 פרוטות, אני אחזור, אני אדיר לך או אני אשלח לך עם החבר שלי שהוא חוזר. אמר לו, בסדר, אני אפילו מבטר, לא צריך. אני רוצה לשלם. אז הוא עכשיו מצא את זה שילב כפה. נסע עדו הביתה, בחור עוזר שלי הביתה, אביב הלך להביא לו רופא, הוא הלך לארון, ביקש מאמא שלו כסף, לקח 7 פרוטות, נתן לחבר, אמר, קח, זה אני מבקש אותך שתעבור בדרך לשלם לבעל האכסניה. נוסע חזר, הגע לבעל האכסניה, ראה אותו, דיברו על כל, אמר לו, כן, החבר שלי יפיל לי 7 פרוטות, מה לא סתם, משנה, באתי להחזיר לך. בסוף מחבר בבוקר שהוא קם, עשה איתו את החשבון, זה שכח מה7 פרוטות, נשארו לו שם בכיס. הוא המשיך ללכת, חזר לישיבה. זה הבחור הזה, שער בבית, לקחו אותו לבית חולים, איתי מחמיר מצבו, ואת אז התדרדר, 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 עד שהלך לעולמו. הלך לעולמו נפטר, הודיעו לישיבה, ידעו מזה, עברו 6 חודשים. שם בישיבת וולוז'ין הם נזהרים ללמוד 24 שעות רצופות. כך היה המנהל שלהם. היו הבחורים יושבים במשמרות. יש משמר ביום, יש משמר בלילה. והרב מה היה עושה? הרב חיים וולוז'ין גאון עצום היה. היה הולך באמצע הלילה, כל לילה. בית הלילה נכנס בית המדרש, נותן דרשה לבחורים, מעורר אותם, שי דם, משמח אותם, כי אחרי חצות יש שעת שבירה, שאני גם מרגיש עייפות, נותן להם כוחות, כל לילה. זה היה העבודה שלו, הוא היה מרגיש שזה סיפור, כולם מלא, יושבים לומדים תורה עד הבוקר. בשחרית נפגשים 2 משמרות, המשמרה היה הולכים לנוח, אלה יושבים ללמוד כל היום. עד שהם מתאוששים קצת מעייפות, קמים ללמוד, וככה פעם אלה, מתחלפים. הילה אחת הוא הולך, אז הוא בא להיכנס לבית הכנסת, במסדרון שמה, רואה לו פחות או יותר, את הבחור הזה שנפטר הולך מולו. תעשה אחת. יודע שזה נפטר, יודע שזה בא מעולם האמת, יש לו איזו שמיעות. אבל הרב החזיק מעמד, כי בסך הכל אנחנו יודעים שהעולם הזה זה רק מעבר. הרב ניגש מולו ואמר לו, שלום עליך, אמר שלום. אמר לו, מה זה, מה מעשיך כאן? אמר, באתי באיזה שמיעות. אמר, תספר לי מה קורה למעלה. אמר, אין לי רשות לספר. השבירו אותי שלא לגלות כלום. אמר לו, בסדר, מה, למה באת? אמר, באתי לצוות אותך הרב, תראה כך וכך היה סיפור. סיפור את הסיפור של נסעות הדרך באכסניה. והוא חייב לבחור הזה, לבעל האכסניה 7 פרוטות, ונתן את זה לבחור, והבחור שכח להחזיר. עכשיו, היום, העלו אותו לעוד איזה מדור, בא נחתרי ואומר, רגע, המקום הזה שאתם נכנסתם אותו, נכון שהוא טוב, אבל הוא, זה לא מתאים למי שחייב כסף. הוא לא מגיע לו להיות פה. אז דנו בבית דין של מעלה, מה נעשה? נכניס אותו לשם, הוא כבר היה בגן אלה, נגעת והכניס אותו, מחלקה יותר גבוהה. כן, לא, לא, אמרו, אתה יודע מה, בית דין של מעלה, ניתן לו רשות לרדת, והודיע, ואחרי שיחזירו את הכסף, אנחנו נכניס אותו. הרב שמע את זה מיד ענן חייר את הבחור הזה, אמר כן הרב שכחתי, רק פתח את הקופסה והשבע הפרוטות היו מונחות שם, אמרתי להם מה עשית? אסף את כל הבחורים, סיפר להם את המעשה, חזר הלך ששילמו את זה לאור לכל עכשיו המקומו בשלום. זה מסע ומתן באמונה, יצר רע בא משגע את האדם. דווקא הרבה משה תמצאת ופצל, תראה דווקא העשיר הכי גדול פתאום יבוא למכולת יקנוב איזה שתיים חלב. מה זה יעשה לך? עוד 3-4 שקל? מחלה. מה זה? זה יצר הרע. זה לא שהוא צריך את הכסף, הגנב שהוא גונב. אם יש אחד שהוא רעב, שלמה המלך אמר, לא יבוזו לגנב כי יגנוב, למלות נפשו כי רע. יש גנב לא עלינו, לא עלינו, עני מרוד שאין לו לחם לאכול, והוא גנב לחם בשביל לאכול, אז זה בשמיים עוד קצת מתחזק. לא שזה מותר, יש עונש, אבל זה לא אותו עונש. אבל אותו אדם שגונב משהו, בסוף הוא משלם פי 10, מה יצא לו מזה? למה לרמות? להיות ישר, ללכת עד הסוף, ללכת ביושר, היושר זה דבר גדול. בפרט עכשיו רבותיי, בתקופה הזו שאנחנו צריכים הרבה, זקוקים הרבה לרחמי שמיים. אם יש לנו צרות מבית ומחוץ, האמת שאיך שבבוקר שמענו את החדשות מהבג"ץ, אמרתי רק שהיום יעבור בשלום. תמיד תמיד שהם נוגעים באיזה דבר של קודשי ישראל, מה הם רוצים? את לחכות את השפלים שבאומות, כל התומעה והזוהמה של אמריקה, כל התומעה והזוהמה של אמריקה, זה מתחתן עם זה, מחר התחתנו עם חתולים ועם כלבים ועם נחשים, עוד מעט ישבו לנו גם בכנסת, אמרתי להם, חצי הכנסת יהיו, יכניסו שם גם קופים, מישהו יתחתן עם קופ, יביא את הקופ לשם. והבג"ץ, אתם חושבים שסתם קורים דברים? תראו, תמיד הדברים קורים בתגובה לאיזה דבר. תמיד שנוגעים עם ישראל, עם קדוש, והתורה אומרת, ולא תקיע ארץ אתכם ותמאכם אותה כאשר קעת את הגוי אשר לפניכם. כי את כל התועבות האלה עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותקיע אותם הארץ. התורה אומרת את זה, אנחנו קוראים את זה ביום כיפור. לאן אנחנו מגיעים? אנחנו צריכים לדעת שערב רב שולטים עלינו. ערב רב שולטים עלינו. תראו לאן, איזה שפלות הם מגיעים. לאן הם מגיעים? לא מתביישים בריש גלי, כל התקשורת עושה יום שלם, יממה שלמה, בחגיגה הגדולה הזאת, מישהו יתחתן עם גבר. איזה טירוף, איזה טירוף. מה שדור המבול לא העיזו לעזוב, ודור סתום לא העיזו הם העיזים. תראה במה הם עסוקים, שאנחנו נמצאים בסכנות מבית ומחוץ. ואחרי זה אנחנו באים לטענות, למה הקדוש ברוך הוא ככה עושה? ועוד הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו בחסד וברחמים. מתחיל להתפלל על קדוש ברוך הוא, אנחנו יצאנו כעת ידי חובת מחאה, זה לא אנחנו, אנחנו לא מסכימים עם הדברים האלה, אבל מה נעשה שהקדוש ברוך הוא גזר עלינו שרשעים כאלה שולטים עלינו, והם רומסים את כל התורה כולה. הקדוש ברוך הוא בקרוב בקרוב יציל אותם מהם, ויחדש מלכות בית דוד, ויעמוד זכות מתתיהו ויוחנן כהן גדול, ויחדש ימינו כקדם, ובא לציון גואל, אמן ואמן.